השבוע יש לנו משהו חשוב בפרשה, אז את עקב נשלים. אני עד שאנחנו תופסים משהו בפרשה, אני מעדיף שזה בפרשה. אחר כך את עקב אנחנו נשלים שלא יהיה לנו בפרשה. אני מתחיל בפרשת וישלח. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וכאן משך חוכמה נותן פה שני מהלכים שונים, אבל יש ביניהם איזשהו קשר, מקבילים. בפירוש הפסוק הזה, שהוא לכאורה פסוק נקרא לו תמים, שעוסק בכאורה בעניינים טכניים, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אבל הוא, משך החוכמה, רואה בפסוק הזה כאיזה פסוק שבעצם בא להגיד כאילו אני יעקב יש לי משהו בניגוד לך עשיו, ואז הוא רואה בעצם, בזה, בפסוק הזה, כבר הוא רוצה בעצם למצב פה את המתח הגדול שקיים בין יעקב לבין עשיו.
יש לי,
כן. הוא רוצה לשים לב לנקודה הזאת, והוא גם אומר, ויש לך להגיד לאדוני דברים הקשים כגידים. זה בעצם, הפסוק הזה נראה לנו כמתרפס לפני עשיו, אבל המשך חוכמה אומר שבעצם במילים האלה, במשפט, בפסוק הזה בעצם, יעקב נכנס בעשיו בצורה חזקה. מה שמעניין אותנו זה בעצם לראות איך הוא בתוך הפסוק התמים הזה מגלה פה כמה אוצרות חשובים. בוא נראה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. לא אמר גמל כדלקמן בגמלים. הרי יש שם גם גמלים בתוך העדר. למה הוא לא מזכיר לו את הגמל בשלב הזה? ואז הוא מסביר. זה העניין, כי האלוקים עשה את האדם ישר, והם מבקשו חשבונות רבים. כי תחילת הבריאה היה, כי יתה עצמו לצד הטוב תמיד. רק היצר רע הוא מסיד בפני עצמו. אמנם כאשר בא נחש של חווה, ויטיל בזוהמה, שנתערבבו הטוב והרע בו בעצמו, וכמוד יתרגם אונקלוס, מיני למידע תו וביש, מתוכו לדעת טוב ורע, עד שג' אבות בררו וזקיקו, כי מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק עשיו, עד שבא יעקב הייתה מיטתו שלמה, כדאמרו ז"ל בשבת. בעצם נפש הישראלי נוטה לטוב, רק שאור שבישא ושעבוד מלכויות מעכב. ולכן מהנה כפייה ומצוות כדבר הרמב״ם, סוף פרק ב' מגירושין. והרע הוא עניין בפני עצמו, לא כעשיו וחבריו אומות העולם, שנפשם עיוותה רע, ולכן חשודים על הרביעה, כדי אמרו רש אין מעמידים. בזה שלח לו, עם לבן גרתי ותרג מצוות שמרתי. ויהי לי שור וחמור, כי הטוב עם הרע נפרדים המה, ולא כגמל, אשר דרשו חז"ל במדרש הרבקה ותרכב על הגמל. מה הגמל יש לו סימן טומאה שיצא ממנו עשיו? וכן עשיו הוא חזיר היער, כדיתה במדרש, זה אדום, שאצלו מעורם הסימן טומאה עם הסימן טהרה, שכיבד אביו ואמו ועוד. וזה דרוש ארוך, אין כאן מקומו. בקיצור, הוא שלח לנו פה כמה רמזים, פרץ לכל מיני כיוונים, בוא נראה מה יסוד העניין פה. תחילת דבריו הוא מדבר על זה שבעצם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האלוקים עשה את האדם ישר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכדי לאפשר בחירה חופשית, אז חייב להיות, אתה צריך לבחור בין טוב לבין רע. אז חייב להיות שיהיה גם מציאות של רע בעולם. אבל המציאות הזאת של הרע בעולם, במציאות שקודם החטא, היא הייתה מציאות, נקרא לה מקרית, דהיינו שנועדה רק כדי לאפשר את הבחירה. כי אלוקים ביסודו עשה את האדם ישר, וליבו אמור לנטות תמיד לכיוון החיובי. אבל בכל זאת, כדי שיהיה עבודה, כדי שתהיה התמודדות, כי הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למציאות שבה יש התמודדות, כן? אז יש מקום גם לרע בעולם. אבל הרע הזה הוא רע לא בעצם, אלא רע מקרי, כדי לאפשר את הבחירה. ברגע שהנחש התזוהמה בחווה, ברגע שיש חטא, אז הרוע בעולם כרגע הוא כבר מהותי. כי עכשיו יש כבר סיבה להיות רע בעולם, כי החטא הוא סיבת הרע בעולם. ואז בעצם כשיש רוע בעולם, אז התערב בעולם, הטוב והרע כבר מעורבים, מה שנקרא built in בתוך העולם, בתוך המציאות. ממנו, הוא מביא את התרגום, ממנו לדעת טוב ורע, מיני למידע תבוביש. ובאותו רגע, אז השאלה איזה תהליכים אתה עובר. אז עם ישראל עובר תהליכים, תהליכי זיכוך. יש לנו שלושה אבות האומה שהם מעבירים אותנו בתהליך הזיקוק הזה. אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשם, יעקב כבר מיטתו שלמה. למה? הכל כבר זך ונקי. בעצם מה שהוא אומר כאן, שעל ידי הזיקוק של האבות עם ישראל כבר נמצא במידה מסוימת כמו במציאות של קודם החטא, במידה מסוימת, כי הוא הצליח לזכך את הפגם הזה של החטא הקדמון. ועצם נפש הישראלי נוטה לטוב, רק שאור שבעיסה ושיבוד מלכויות מעכב. יש קצת יצר הרע שלפעמים מעכב, ושיבוד מלכויות זה הסביבה הגויית עם ההשפעה, כי אצלם יש עדיין את התומעה הזאת ואת הרוע ואת את עולם התומעה כעולם מהותי, לא רק כעולם מקרי. כך הוא מסביר כאן את, אתם מכירים דברי הרמב״ם בלכות גירושין, פרק ב', על כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אומר הרמב״ם שם, כי בליבו, בנשמתו של כל יהודי, יש שם רצון שיפעל הטוב. אם זה רק דברים חיצוניים מעכבים, אז הנקודה הפנימית היא נקודה של אמת, נקודה של תואר. ולכן הוא אומר, שימו לב, מה ההבדל בין שור וחמור לבין גמל וחזיר? בשור וחמור, השור הוא שור והחמור הוא חמור. דהיינו, בשור יש שני סימני טהרה, מפריס פרסה ומעלה גרה, כן? ובחמור יש שני סימני טומאה, לא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. בסדר? אבל מה לעשות עם החזיר והגמל? יש להם סימני טומאה וסימני טהרה מעורבים, כן? אחד מפריץ פרסה ולא מעלה גרה, ונדמה לי שהשני הפוך, אבל לא מיוני כרגע. זו הנקודה. והוא אומר, לכן אומר לו יעקב לעשיו, והיא לי שור וחמור. אצלי, טומאה זה טומאה, טהרה זה טהרה, קודש זה קודש, חול זה חול. אצלי יש הפרדה ברורה. בניגוד לך, שאתה יחזמן החזיר מיער, זה אדום. או בניגוד להגר, כן? סליחה, לא אגר, אלא רבקה שיצא ממנה עשיו, היא רחבה על הגמל, וגמל הוא גם כן מעורב סימני טומאה וסימני טהרה. בא יעקב להגיד, אני על טהרת הקודש, והיה לי שור וחמור. אצלי יש הפרדה ברורה בין קודש לחול, בין טומאה לטהרה. פירוש של הפסוק, פירוש מדרשי לגמרי, כן? אבל מה שמעניין פה זה הנקודה הזאת, ההבחנה הזאת בין ישראל לבין אומות העולם, סביב העניין הזה לדעת להפריד בין קודש להול, ושעם ישראל זיכך, האבות זיככו את שורש האומה הישראלית, כדי שכל שאיפתם בעצם במהות צריכה להיות שאיפת טוב. מה שאין כן אצל אומות העולם, במהות שלהם, כן? זה תערובת של טוב ורע. זה פירוש אחד, מהלך אחד שהוא מציע. הוא מציע גם מהלך שני על אותו פסוק מכיוון אחר, היסודות קיימים מכיוון שונה בנוסף. או ייתכן כי הודיעו כי מעלת יעקב שהוא זכה למעלה גבוהה אשר אין לשום נברא, רק השם יתברך מלבד השם, כי נפש הבהמי קנוי לנפש המדברת, והוא בכלל מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. לא כן נפש המדבר אינו קנוי לזולתו רק להשם יתברך, מה שאין כן נפש הגוי שהוא נגד הנפש הישראלי, הכוונה ביחס לנפש הישראלי, נפש הגוי ביחס לנפש הישראלית, שהוא בן בכורו של השם יתברך, בערך יחס נפש הבהמי אל נפש המדבר, קנוי קניין גמור, קניין הגוף בעצם. אבל הם אינם קונים, אינם קונים לא זה מזה ולא הם קונים מכם. בין הזה. בואו נעצור פה לרגע ונמשיך הלאה, נראה קודם כל את הנקודה הזאת. כאן נדבר על המדרגות בנבראים, וכולנו יודעים, דצמח, דומם, צומח, דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר, אלה המדרגות. והוא אומר שנעזור עכשיו את הדומם והצומח שהם מחוץ לזירה, כן? על החי והמדבר. הוא אומר, נפשות של בעלי חיים, הם בעצם אין להן ישות או משהו עצמאי, הם לא קיימים לעצמם, הם בעצם במידה מסוימת, כל מהותם הם רכוש של האדם. בסדר? בעלי החיים הם רכושו הגמור של האדם. ההילי שור וחמור. שור וחמור וצון, בסדר? על אבזל שפחה נדבר בהמשך, בסדר? ואילי שור וחמור וצון, כן? לי יש, אני בעל, אני אדם, ואדם הוא בעלים על בעלי החיים. וזה הפסוק שבא בעקבות המבול, כן? מה אומר הפסוק בעקבות המבול? כי נפש הבהמי קנוי לנפש המדברת, והוא בכלל מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. האדם שולט שליטה גמורה על כל חיית הארץ. אבל נפשו של אדם היא לא קנויה לאף אחד. גם לא לעצמו. האדם הוא לא בעלים על גופו. הרי באותה פרשה נאמר, אך אדרוש אחת דיכם לנשותכם אדרוש מכם מיד נפש האדם ובשר לא, איך אתם שם? יש גם איסור של אדם לא יכול למסור את עצמו להרוג את עצמו. למה? כי הוא לא בא לבית על עצמו. אדם גם לא יכול לומר לחברו, כן? שמה את עיני וכו'. יכול להגיד לו קראי קצותי, זה כן, אבל לא יכול להגיד לו שמה את עיני. והסיבה היא שאדם הוא לא בא לבית על עצמו. נפשו של האדם מישראל קנויה להשם יתברך. וכן
אפשר להגיד גם שזה קצת אפשר כאילו בלשון של הנפש העלמי כאילו נפש הדברת להגיד שהגוף של האדם בעצם קנוי כאילו קנוי לנשמה שלו או משהו עושים, זאת אומרת קשה בתוך האדם עצמו.
למה אתה צריך להגיע לזה? נפש הבהמי, לא, לא, זה הבהמה, הוא מדבר, הוא מביא לך את הפסוק, מורחם וחיתכם, יהיה על כל חיית הארץ. נפש הבהמי זה חיה. אפשר להגיד, לא צריך, אין צורך בזה. אני חושב שהנקודה המהותית שהוא רוצה לומר לנו כאן, זה שבעלי חיים הם רכוש. האדם הוא מנש, הוא אדם. כן? אתם מבינים את ההבדל? וזו הנקודה המשמעותית. האדם הוא נפש חיה, והבעלים היחידים על נפש החיה של האדם זה הקדוש ברוך. נפש האדם קנויה על השם יתברך. כל זה על האדם מישראל. מה קורה עם האדם של הגויים? פה נכנס לסוגיה הלכתית מעניינת שנמצאת בדיון גם בגמרא בגיטין, גם בגמרא ביבמות וכו'. יהודי יכול לקנות עבד כנעני. העבד הכנעני קנוי לו קניין הגוף. לכן כדי לשחרר עבד כנעני, איך צריכים לשחרר אותו? לא מספיק, המפקיר עבדו לא מספיק, הפקרת את הצד הממוני, כן? יש לו גם קניין הגוף, קניין איסור, לכן צריכים גם לתת לו גט שחרור. מובן? אז מה שהוא טוען כאן, שישראל יכול לקנות עבד כנעני קניין הגוף. אין הדבר נכון. גוי לא יכול לקנות אפילו לא גוי אחר קניין הגוף. והוא לא יכול לקנות, ודאי לא יקנה גם את ישראל קניין הגוף. עבד עברי שנמכר לגוי, הוא צריך לעבוד אצלו. אבל אין שם קניין הגוף. יסוד העניין, שהיחס בין נשמת ישראל, או הנפש של המדבר מישראל, ביחס לנפש המדבר של אומות העולם, זה כמו היחס בין הנפש הבהמית לנפש האדם. אבל זה רק כשהנפש הגוי מתעמתת עם נפש הישראל. יהיה ברור, כן? נפש הגוי עם נפש הגוי, אז זה מנץ', שיהיה ברור. הראיה שגוי יכול לקנות בהמה, גוי לא יכול לקנות אדם קניין הגוף. מובן? למרות שהאדם הזה הוא גוי, הוא לא קונה אותו קניין הגוף. מובן? אבל כשאתה בא, כשנפש הגוי פוגש את נפש הישראל, כן? אז זה נמצא במדרגה שונה, מהותית. מי בין הקדמונים הדגיש את הנקודה הזאת? רבי יהודה הלוי, כמובן, בספר הכוזרי. זאת התפיסה שלו. ואז בעצם אומר שנפש הישראלי ביחס לנפש הגוי זה כמו היחס בין האדם לבין החיה. זה אותה מדרגה, אותה קפיצת מדרגה. ולכן האדם מישראל יכול לקנות נפש של גוי, אבל נפש הגוי לא יכולה לקנות אדם מישראל. התגייר, הפך להיות, הוא ישראל, הוא לא זה. בגיור זה הופך להיות ישראל.
אבל אתה נותן לגוי נפש של ישראל.
נכון. גר שמתגייר כקטן של הולד, הוא קבל נשמה חדשה. ונשמות אני עשיתי. בסדר? זה משהו אחר. לא כן נפש המדבר, אינו קנוי לזולתו רק להשם יתברך. מה שאין כן נפש הגוי שהוא נגד נפש הישראלי, בן בכורו של השם יתברך, בערך יחס הנפש הבהמי, נפש המדבר. הוא קנוי קניין הגוף, גמור קניין הגוף בעצם, אבל הם אינם קונים לא זה מזה, ולא הם קונים מכם. בין הזה. זאת נקודה אחת קודם כל. כבר פה אתם יכולים להבין שהוא אומר לו, והיא לי שור וחמור וצון ועבד ושפחה. אני, יש לי קניין לגוף גם צון ועבד ושפחה, מה שלך אין. כי אני בא מעולם של קדושה. אתם מבינים את עומק העניין בטענה של יעקב מול אסף כרגע? הוא לא בא להתרפס בפניו, אלא בא לתת לו... יכול להיות, לא יודע להגיד לך. הוא לעצמו לא קושר את זה. יש גם מצבים של שם אנחנו ממרב ועבוד צעיר, והיה כאשר תריד פרקתה הוא לא מעל צוואריך, כן? אנחנו רואים שם שיש גם מציאות שבה ישראל עובדים את זה, אבל זה בדיוק מה שאומר, גם כשישראל עובד את הגוי זה לא קניין הגוף. כשגוי עובד את הישראל זה קניין הגוף, כשישראל עובד את הגוי זה לא קניין הגוף. עוד יש אצל הישראלי, כי הוא מקדיש דבר שדהו חייב במעשרות. אצל ישראלי יש עוד דבר אחד, שהחיים הרגילים שלו, חיי החול שלו, הוא יכול להכניס אותם קדושה. השדה שלו פתאום חייב במעשרות, יש בו קדושה מיוחדת, כן? והשדה שלו חייב במעשרות. וזה פליגה לגבי הגוי, אם יש קניין לגוי או אין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ, סוגיה בגיטין דף ממזיין, ודווקא בארץ ישראל. אבל כל היכולת הזאת של שדה הוא חייב מעשות זה בארץ ישראל. ובהמתו של הישראל קדוש בבחורה, השור והחמור של ישראל הבכור יש בהם קדושת בכורה, יש בכור בהמה טהורה, ויש יש פטר חמור. לא כן בהמת הגוי, הווה כבהמת הפקר, שמעצם קדושת הישראלי המושפעת מהשם שאמר כי אני מקדישכם, שופע השם הקדושה גם על קניינו והמתו. אז אם דיברנו לפני כן על זה שלאדם יש קניינים, כן? קנייני הגוף. אומר, כרגע אובמה מוסי אומר, קנייני הגוף האלה של הישראלי יכולה לחול עליהם קדושה. כי הם, קנייני הגוף האלה קשורים לנשמת האדם מישראל, שהיא הלק אלוקה ממעל, היא מתקשרת עם הקדוש ברוך הוא, ממילא יכולה להתפשט קדושה גם אל הקניינים. שלא רק האדם מישראל יהיה קדוש, אלא קדושה שמתפשטת מאותה השראת שכינה של הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל, אותה קדושה מתפשטת גם על יבולו של האדם מישראל, וגם על קניינו, על רכושו, שורו וחמורו, קדושת בכור וכו'. יש בח ידוע, אתם מכירים, נכון? הבח בסימן רשחית. דיברנו על זה, הזכרתי אותו בפעם הקודמת, נכון? הזכרתי אותו. אז קשור גם כן לנקודה הזאת, כן? שכשמתאבים לפירותיה של ארץ ישראל, זה השכינה, זה השכינה ששורה באדם ישראל, מתפשטת גם על רכושו של האדם ישראל וגם על הפירות האלה, ולכן כשמתאבים לפירות ארץ ישראל, מתאבים בעצם לאותה קדושה. ולכן גם להקדיש הזמן הנברא יותר דק במציאות, אין בכוח שום נברא, רק אצל ישראל. ולכן עם ישראל יכול גם לקדש את הזמן. כשהזמן הוא, כאן הוא אומר, הזמן הוא משהו שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כי הזמן זה, הוא פרמטר יסודי מאוד בתוך המציאות, רק הוא לא זה או זה. זמן זה משהו מופשט, זה המציאות היותר דקה, כן? ובכל זאת אדם מישראל יכול לקדש, יכול להחיל קדושה בזמן, שבכוחם להקדיש מועד ויובל, ועל זה נאמר כמה דמיונות בירושלמי ראש השנה, על מתנה הזאת שנתן לישראל בהפלגה גדולה, משל לטבעתו של מלך, שהקדוש ברוך הוא יכול משל לעם ישראל את הטבעת של המלך. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, נדמה לי שהזכרתי את זה, שיש המדרש אומר על זה שבאים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ושואלים אותו מתי ראש השנה ביום הכיפורים, והוא עונה להם, לי אתם שואלים, בואו אני ואתם ונלך לפמליה של מטה ונשאל אותם ממתי ראש השנה ויום הכיפורים. כביכול הקדוש ברוך הוא מסר את המפתחות של קדושת הזמן לעם ישראל. ישראל דקדשינו לזמנים. אז הנקודה הזאת שהאדם יכול לייצר ולהחיל קדושה בזמן, בארץ, בתחתונים, במציאות הזאת, זה הכל מתוך ההשפעה של השכינה ששורה על הנפש הישראלית, שמתפשטת גם על רכושו, גם על קניינו וגם על זמנו וכו'. ולכן שלח לו להודיעו עוצם גדולתו. ומה זה יעקב כשהוא בא עכשיו להגיד לעשיו, הוא מספר לו מה המיוחד אצלי. הוא לא בא להתפאר לו שיש לו כמה צון ועבד ושבחה, שיש לו קצת רכוש, אלא בא להגיד לו בדיוק את הדבר הזה. וזה שאמר עוצם, כי הוא ראוי לבחורה, וזה שאמר גרתי תרי"ג מצוות שאמרתי, ויהי לי שור וחמור צאן, שכל אלה קדושים בבחורה. אצלי כשיש לי רכוש, כן, זה מתקדש, ולכן אלה קדושים בבחורה, לכן אני ראוי לבחורה. אתה גוי, לא יכול לקדש שום דבר, לכן הבחורה לא מתאים שתהיה אצלך. שכל אלה קדושים בבחורה, ששפע קדושת יעקב שופע גם על מקנה ובקניינו. אבל אין לי רק צון ועבד, אין לי רק שור וחמור וצון, יש לי גם עבד ושפחה, שהם קנויים ליעקב קניין הסכמי ברצון השם יתברך, שכל נפשות המדברים נגד מעלתו, נגד מעלת יעקב, הם בערך נפש הבהמה מול האדם. אז זה לא סתם באי לי צון, שור וחמור וצון, שיש לי דברים שיכולים להתקדש בבחורה, יש לי גם עבד ושפחה. אני גם, הנפש שלי הרבה יותר גבוהה מהנפש שלכם, לכן אני יכול לקנות אתכם בקניין גמור, מה שאתם לא יכולים. וזהו בה יש לך להגיד לאדוני. דברים הקשים כגידים. לא יודע בדיוק, שני פירושים בפסוק הזה, מוכרחים להודות, שני פירושים מעניינים. זה דרכו של המשך חוכמה הרבה פעמים, שהוא לוקח יסודות הלכתיים, בשני הפירושים, גם הפירוש הראשון, הוא לקח את היסוד ההלכתי של האדם ישראל תמיד, שורשו ורצונו טוב, ולכן הוא מסביר בזה את היסוד ההלכתי של הרמב״ם, של פרק ב' הלכות גירושין, כופין אותו עד שמה רוצה אני. ובאמצעות זה הוא אומר, אני יודע מה טוב מה רע, אני הולך עם הטוב, אני לא מערבב בין טוב לרע. נכון? זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, גם כן בא ליסודות הלכתיים, למה ישראל קונה גוי וגוי לא קונה ישראל? אותה סוגיה בגיטין ובבמות שלא כל כך מובנת, הוא בא ונותן לה משמעות כאן. כן? עם כל הרעיון של הקדושה של זה. וכל זה, אחרי הכל, למה הוא מכניס את הכל זה בפסוק הזה? שימו לב איך, את דקות העיון שלו בתוך הפסוקים. אבל מה שמעניין זה, שאותו פסוק, שלכאורה מצטייר בעיני כולנו, כפסוק, פסוק של התרפסות, אלי שור, עבור, צון, באמת יש לך, יש לך להגיד, אדוני, מצוחן בעיניך, אדוני, מצוחן בעיניך, וכו'. כן? הוא לוקח אותו, ואומר שבעצם, כמה שיש פה איזו התרפסות, בעומק העניין, יש פה בעצם קריאת תיגר משמעותית נגד עשה. עד כאן.